אנחנו נמצאים בעצם היום בתוך חג חנוכה, וההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה, מכיוון שהתורה היא תורה מלשון הוראה. התורה היא לא ספר היסטוריה שבא לספר לנו משהו שקרה לפני 2000 שנה ובזה זה נגמר. והיא גם לא באה להגיד רק איזה רעיון מסוים. התורה מדברת על דברים שהם מהותיים והם פנימיים והם שורשיים לכל זמן ולכל דור. והם אנחנו נלמד על חג החנוכה קצת בעומק יותר. נבין קצת מה היה שם קצת יותר לעומק. אז קודם כל אנחנו...
הביאו לפה כיבוד, אם אפשר לעשות גם את השיעור, לעילוי נשמת...
כן, אז קודם כל אנחנו עושים את השיעור לעילוי נשמת נועם, בן, מנשה ועירית, ועידית, סליחה. עירית. עירית? כן. בן, מנשה ועירית. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם בזכות השיעור הזה יהיה לו עילוי נשמה עם מנוחתו בגן עדן, תן לו נחת לו ולהורים שלו ולאח שלו שהעביר את כל הכיבוד הזה, עמית שמו, לכל המשפחה.
זה שהיה פה בבוקר זה אח שלו?
כן, זה שהיה בבוקר זה האבא והבן של האבא, כלומר שזה האח שלו. שתי אחים בעצם, צעירים, אמורי יאללה. על כל פנים, אז אנחנו נמצאים בחג חנוכה. ידוע, מה זה החג הזה? למה חוגגים את חג החנוכה? בואו נעשה רגע סדר טיפה. כידוע שהיוונים, הם גזרו גזרות גדולות מאוד על עם ישראל. הידוע שאצלנו בשביל לעשות כל דבר שאנחנו צריכים לעשות במקדש, בקורבנות, בבית המקדש, היה צריך להיות במובחר ביותר. השמנים היו צריכים להיות מסודרים ומסוננים, יש 8-10 דרגות לסנן את הזיתים. המנורה, השמן שלה היה צריך להיות משלושת הדרגות הגבוהות ביותר. הסולת הייתה צריכה להיות מנופה בנפות מיוחדות. הכבשים שמביאים לקורבן או העיזים או הקורבנות, היו צריכים להיות מהקורבנות המובחרים ביותר, שלא היו בהם שום מום מהמומים שהתורה אוסרת עליהם. האש הייתה צריכה תמיד... שתוקד על המזבח. הכהנים עצמם שעובדים היו צריכים להיות לא בעלי מומים. השמן וכל הדברים שהיו בבית המקדש היו צריכים להיות טהורים שלא היו בהם שום טומאה. היוונים, הם רצו ללחום בעם ישראל, תכף נדבר בעצם במה הם רצו ללחום. מלחמה הזאת היא לא מלחמה רגילה. ולכן הם ניסו להפריע לעם ישראל לקיים את עבודת הקודש שלהם. אחד הדברים שהם עשו, זה שהם טימאו את השמנים. כי הם ידעו שאם שמן טמא אי אפשר להדליק את המנורה, ורצו לבטל אותנו מעבודת המזבח והקורבנות וכו'. אחרי שבא מתתיהו, הכהן הגדול, והבנים שלו, החשמונאים, שמתוכם יהודה החשמונאי, שנקרא אחרי זה יהודה המכבי, ונלחמו וניצחו ניצחונות מדהימים ולא הגיוניים בכלל את הצבא הענק הזה, שהיה אז אימפריה אדירה, היוונים. היוונים היו להם חילות, הם אלה שהתחילו את חיל הרפואה ואת חיל הרגל זה, חילקו לחילות. הם היו מצרה מאוד גדולה באותה תקופה, שלטו בכל העולם כמעט. ובכל זאת, כזה צבא קטן מביס אותם פעם אחרי פעם, והם שולחים חילות יותר גדולים, יש ספרים מדויקים, יש ספרים שכתוב את כל ההיסטוריה הזאת. ובסופו של דבר, אחרי שהם הצליחו להגיע למקדש ולטהר אותו, לא היה להם איך להדליק 8 ימים, הרי הם לא הדליקו בחג הסוכות, 8 ימי הסוכות. אז הם רצו כנגד זה 8 ימים. ומצאו רק פח אחד בנס גדול מאוד, שחתום בחותמת של כהן גדול, שהוא סגור והוא טהור, טהרה אמיתית. הפח הזה, מה שהיה אמור להספיק ליום אחד, הספיק ל8 ימים. יש שאלה איך בדיוק היה הנס. יש כאלה אומרים, הדליקו את כל החנוכיה והדלקה 8 ימים. יש מי שאומר שלקחו שמינית שמינית מהשמן, ובכל זאת הוא דלק יום שלם כל השמינית הזה. זה גם מסביר למה התחילו בחפי ולא ביום אחרי זה, כי לכאורה יום הראשון הוא לא היה נס לפי זה, לפי הדעה הראשונה.
אבל מה הם הדליקו? הם הדליקו את ה...
הם הדליקו את המנורה של בית המקדש. אבל היו צריכים שמן טהור עבור זה.
אבל הם הדליקו כאילו את המנורה. כן. 8 ימים את המנורה הם הדליקו?
אז זאת השאלה, מה היה הנס? האם הנס היה שהדליקו את השמן, והוא שמונה, הוא היה אמור להספיק ליום אחד, היה רק פח אחד, ובכל זאת הוא הספיק ל8 ימים. או האם חילקו את השמן לשמינית, שמינית, שמינית, ואמרו שלפחות ידלק שמינית יום. והנס היה שהוא דלק בכל זאת יום שלם. יש עוד שיטה איך היה הנס, שהם שפכו את השמן למנורה, ואחר כך שבאו עוד פעם לבדוק מה נשאר בשמן, אם נשאר טיפה, מצאו שמן מלא 8 ימים. שלושה דעות. אבל 8 ימים, 8 ימים. 7 קנים, אבל 8 ימים. מה שאתה מדליק היום בחנוכיה, זכר לשמונת הימים.
בגלל זה שאלתי מה הדליקו, הדליקו את המנורה.
נכון. זאת אומרת, בית המקדש היה במנורה של 7 קנים. אבל הנס היה שהמנורה דלקה 8 ימים, למרות שהייתה אמורה לדלוק רק יום אחד. רק אחרי היום השמיני הם התארגנו על שמן טהור, שהיו יכולים כבר ממש, כי לוקח 7 ימים לתאר את האדם מטומאת מת. רק ביום השמיני היה אפשר באמת לעשות שמן טהור. ולכן...
לכאורה הם צריכים להדליק מנורה 8 ימים.
לפי... לא, אנחנו מדליקים באמת זכר לנס דווקא. באמת מעיקר הדין צריך להדליק רק נר אחד זכר לזה. אנחנו מוסיפים כל יום נר אחד כדי ללות בקודש.
מה פירוש? למה נר אחד?
כי באמת, לקיים מצוות חנוכה, מעיקר הדין, מה שנקרא קשרות רגילה, אתה יכול לקחת נר אחד כל יום ולהדליק אותו ולברך עליו.
נר אחד בחנוכה.
ויצאת ידי חובת חנוכה. בלי חנוכיה, גם חנוכיה זה כלי נוח לעשות 8. אבל המהדרין, מן המהדרין, מדליקים כל יום עוד נר. לכן יוצא לך שביום האחרון אתה מדליק 8 נרות, אבל זה לא באמת שאתה מדליק. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, שבעצם ביום הראשון אנחנו בכלל לא מדליקים 8, אלא 1. הדלקת הנרות שבסוף מגיעים לשמונה נרות,
זה
בגלל, זה מהדרין, אבל זה כנגד הימים שעברו והיה לנו נס. בסדר? זה חשוב. שלושת השיטות בניסים נמצאים בבית יוסף בסימן תפרש עין, מי שרוצה להסתכל עליהם, תפרש עין א'. המנורה בבית המקדש היא סימלה את ההערה שהתורה מאירה בתוך בית המקדש, לא צריך שהמנורה לא צריכה לשום אור במקום חיצוני. אלא דווקא המנורה, התאורה שנמצאת בבית המקדש, יכולה להאיר את כל העולם כולו מעיקר הדין באור של חוכמה. היא סימנה על חוכמת התורה. עכשיו, יש נקודה שאני רוצה היום קצת שאנחנו נבין אותה, והיא בעצם עיקר הנס. היוונים, חשוב שתבינו, הם לא נלחמו בעם ישראל כמו המלחמות שאנחנו מכירים היום. זה לא המלחמה כמו שאתם ראיתם את נבוכדנצר שרצה לכבוש את העולם, ולא כמו של הפרסים שרצו לשלוט בעולם, ולא כמו של חמאס שרוצה לכבוש את כל ארץ ישראל, מהאגדה ועד לנהר, עד איך שהם קוראים לזה עד הזה, מהים עד הנהר, זה כן. זה הייתה מלחמה אחרת לגמרי. המלחמה, חשוב להבין עכשיו, זה בעצם נושא השיעור שלנו. היוונים, הם העריכו מאוד מאוד שכל. הם היו אנשים מאוד חכמים, הם המציאו דברים והגו דעות ברמות כאלה שגם הרמב"ם מאוד העריך אותם, יש דברים שאומר אפשר גם לקחת מהם. חכמי אתונה היו חכמים גדולים מאוד, עד כדי כך שהמלך, גם הרבה שנים אחרי זה, מלך רומי הסכים שאין חכמים כחכמי אתונה. עד שרבי יהושע בן חנניה הוכיח לו שחכמי ישראל חכמים מהם. זה סיפור מעניין מאוד, מסכת בכורות. מאוד, אני מדי פעם מספר לכם פה קצת מהסיפורים המדהימים שיש שם, על הוויכוחים בין חכמי אתונה לרבי יהושע בן חנניה. אתה זוכר משהו מזה?
הביצה השחורה.
בדיוק, עם הביצה הלבנה, הביצה השחורה, בדיוק ככה. והגבינה, בדיוק, כן, אתם זוכרים? אלו הם באמת ויכוחים שהיו בין רבי יהושע בן חנניה לחכמי אתונה. הם היו חכמים גדולים. היו יכולים לדבר איתו. אנחנו היינו מדברים עם רבי יהושע בן חנניה, היה זורק לנו סוכריות כאלה במילים שלו. אבל הם יכלו לדבר איתו. נכון שהוא היה חכם גדול, אבל דיברו איתו בחוכמה מאוד גבוהה. הם מאוד העריכו חוכמה. מאוד. הם העריכו היסטוריה. הם העריכו מדע. הם העריכו פילוסופיה. הם היו פילוסופים מאוד גדולים. ספורט. הם אנשי תרבות. אצל היוונים אתם צריכים לדעת שהתורה הייתה מאוד מוערכת. גם העם היהודי היה מאוד מוערך אצלהם. הם כיבדו את התורה שלנו, והם כיבדו את היהדות, והם אמרו שמבחינתם התורה שלנו זה אחד מיצירות המופת שהם ראו מאז ומעולם. הבעיה מתחילה בזה שאנחנו רואים שהתורה קדושה.
קדושה מהכולם.
הם אמרו... כל זמן שאתה בא ומציג לי שכל יפה, יש מורה להיסטוריה, יש מורה לתנך, יש מורה לספורט. אתה מורה לתנך, בסדר גמור. התנך הוא עוד שכל, עוד חוכמה. בזה שאתה בא ואומר, שבתוך התורה הזאת השם נמצא, שזה ציווי של משהו שהוא למעלה מהכללים שהשכל מכיר, שאתה בא ומדבר איתי על קדושה ואלוקות, את זה אנחנו לא מוכנים להכיל, אמרו היוונים. שאתה בא ואומר לי, צריך לשמור את יום השבת, כי זה יום מנוחה אחד שצריך ובחרתי את השבת, קבלים את זה, תבחח יום ראשון, תבחח יום חמישי, סוף שבוע נעים שיהיה לך. אבל שאתה בא ואומר לי, שבת קודש? ודווקא שבת ולא יום אחר? זה משגע אותנו.
لا, אבל למה? איפה זה נגע להם?
זה נגע להם בזה שאתה בא לאנשים שכליים, ואתה בא ואומר להם בעצם, אתה בא ואומר לי, אומרים לך, מה ההיגיון בשבת? יום חופש? אתה אומר להם, לא, השם ציווה. אני לא מבין מה אתה אומר לי. מה השם? מי זה השם? תראה לי אותו.
אבל למעשה הם לא ביקשו לכפות עליהם את ה...
לחלוטין. היוונים ביקשו לכפות על העולם, את התרבות היפה שלהם, השכלית שלהם. יש בינה מלאכותית. יש שכל, יש סדר. 1-0-1-0-1-0-1-0, אם ככה אז ככה, אם ככה אז ככה, אם ככה אז ככה, אם ככה אז ככה. מסקנה, אתה שולט בעולם. אל תגיד לי עכשיו יש אלוקים, ואתה שומע על הציוויים שלו, יש נביאים, והשם מנבא אותם, ויש חכמים, ויש צדיקים, והם רואים רחוק, והם רואים קרוב. אתה משבש לנו את העולם, אדוני. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה.
במקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה.
בדיוק. ואצלהם, לא נגמר השכל.
בדיוק.
כי אם נגמר השכל, מחרב הוא שכל יותר גדול. ודאי, האמונה מאיימת מאוד מאוד על אדם שכלי. אדם שכלי, אתה מבלבל אותו, שאתה בא ואומר לו, בעצם השכל שלך הוא מוגבל. הוא מסכים שהשכל מוגבל. אבל הוא אומר, בינתיים.
אבל גם היוונים היו, הייתה כאילו אמונה באלים שלהם.
כן, אבל הם באו ואמרו דבר כזה, תראה, יש היגיון ויש שכל בעניין של האלילים האלה, וזה משהו יפה ונחמד שיהיה לאדם קצת גם כן אמונה כזאת. לא בצורה כזאת שהם ממש מאמינים בצורה כזאת שהם יקיימו את מה שאומר אותו אליל. זה טוב להאמין, זה קרמה טובה, זה גם חוכמה יפה. בוא נשאיר אותה היסטורית.
אלא מים, אלא אש.
כן, זה נחמד, זה יפה.
מיתולוגיה.
מיתולוגיה היוונית. זה נחמד, זה רעיון יפה. פעם ככה ימנו, בוא נשמר את זה. נדליק נר חנוכה בשביל היופי. נעשה סוכה במרפסת תחת התקרה, כדי שהילדים ילמדו. כן? אדם עושה סוכה מתחת לתקרה בבית, אני לא אוהב להגיד לו למה אתה עושה סוכה וזה לא הלכתי, כי הוא עושה כרגע בשביל לשמור על המסורת. בסדר, אתה בואו תגיד לו זה לא קשה? לא, אדוני, בואו.
אנשי ירושלים גם לא הסכימו לקבל את התרבות שלהם, אז זה כבר הביא
שנאה. כי הם רצו להביא תרבות שלפעמים התנגשה עם היהדות. עכשיו אם היו אומרים להם, תשמע, זה לא הגיוני לנו, זה לא מסתדר לנו, קר פה, חם פה, זה, אומרים, הגיוני. בסדר, נסתדר, נמצא לנו איזה פשרה. פה אין עם מי לדבר. יהודי שמאמין באמונה שלו, יש דברים שהוא בא ואומר לך, אני לא אבותר, זה האמונה שלי, זה השם ציווה אותי. הם לגמרי השתגעו, אומרים היוונים. זה מפריע לנו להקים פה אימפריה של דמוקרטיה. הדמוקרטיה זה יווני. של הגיוניות. אתם רואים היום כמה הדמוקרטיה מכבידה עלינו. אני מאוד שמח בזה שאנחנו לא... שאין פה דיקטטור, כן? אבל מצד שני, דמוקרטיה זה דבר שמאוד מכביד. ברור שאם היה פה מלך צדיק, זה היה טוב יותר מאשר דמוקרטיה, מלך צדיק. אנחנו לא קרובים לזה כרגע. אנחנו לא קרובים בזמן, כי אנחנו מאמינים מאוד בגאולה האמיתית והשלמה. מתחת האמונה אנחנו קרובים בזמן, בשכל אנחנו לא קרובים לזה. בסדר? אבל על כל פנים, ההיגיון שלהם הוא היגיון. ואנחנו באים במקום שבא ושובר קצת את חוקי ההיגיון. אתם יודעים שהמלחמה שלהם הייתה מלחמה בעצם באחד מיסודות התורה. מהם יסודות התורה? יש לנו בתורה שלושה סוגים של מצוות. סוג אחד נקרא עדויות. מה זה עדויות? דברים שהם עדות לנו ורמז לנו וסמל לנו על דברים שהיו לנו. למשל יום השבת זה עדות, חגים זה עדות. חוגגים את חג הסוכות, זכר לנס שהיה לנו. שכל יכול לקבל את זה, היה להם משהו... והם חוגגים זכר לזה. בסדר. משפטים, הסוג השני, זה דבר שהשכל מחייב אותו. למשל, לא לגנוב, התורה מצווה. אומרים, הגיוני, תורה חכמה. חייבת לא לגנוב, כמו חוק של, 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 חוק של בית המשפט, של, שחוקקו אותו בכנסת והגיע לבית המשפט, שלא לגנוב, כדי שתהיה תרבות. הגיוני מאוד. זה נקרא משפטים. משפטים זה דבר שהשכל ההגיוני תופס אותם ומבין אותם.
שעשרת הדיברות זה המרכז ב...
לא חכה, בעשרת הדיברות יש גם דברים אחרים, כבר נראה אותם. יש גם משפטים, אבל יש גם חוקים. חוקים אין בהם היגיון. למשל, פרה אדומה. אדם נטמע, אומרים לו, אתה נגעת, באמת אתה טמא. טוב, עוד אולי אפשר לקלוט, אולי יש עוד איזה משהו, אבל אתה תבוא ותיקח מים שלקחו ושרפו פרה אדומה, ואתה מזה על הטמא, על הטמא והוא נהיה טהור, וזה שיזה עליו והרים את מי הנידה, הוא נהיה טמא. זה לא מובן בשכל. אפילו שלמה המלך אמר, החכמה, חכמתי הרבה, ועיר רחוקה ממני. אני לא מצליח להבין את הטעם העמוק, האמיתי, של המצווה הזאת. אני מקבל אותה, אבל לא מבין אותה. משה רבנו זכה להבין אותה.
נראה לי עד היום לא הבין אותה.
רק משה רבנו זכה להבין אותה. וזה נקרא חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. מה זאת אומרת? אומרים לא המת מטמא את האדם, ולא המים מתארים אותו, אלא הציווי של השם שאמר שהמת מטמא. והמים מתארים, זה החוקה שהוא חקק, וזה הגזרה שהוא גזר, ואין לנו רשות לעבור אחריה, לעבור עליה, כי ככה השם ציווה. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. הבן שלי, אתמול שהיינו אצל החיילים, אז הוא פתאום לקח, מי שאחד החיילים הביא לו כדור, קליה, כזה, אתה יודע, הוא חשב לשמח אותו, אבל מי שלי חשב שזה נחמד. ראיתי את זה ולקחתי את זה, הוא מאוד קעה, הוא מאוד התעצבן. אמר, למה לקחת לי את זה, זה יפה, זה נחמד, זה מזכיר. אמרתי לו, זה מאוד מסוכן, אנחנו נוצאים את זה את הנפץ, אבל הוא אמר, אבל למה? אמרתי לו, תראה, אני מנסה להסביר לך קצת, אני אסביר לך אולי יותר. אבל בינתיים ככה. תראה עוד מעט, יהיה לי יותר זמן? ואני אשתדל להסביר לך יותר, כי זה חשוב גם שידע. אבל קודם כל צריך לדעת, קבלת עול, לא תמיד הכל אפשר להבין. לא תמיד, לא תמיד זה הזמן להבין כל דבר. ואם אדם באמת יש לו אמונה אלוקית אמיתית, הוא מסוגל לעשות דברים גם כשהוא לא מבין אותם. וזו הגדולה של אדם שבאמת עובד את השם. אני אספר לכם סיפור קצר.
אתה אמור לנסות להבין את זה או בכלל לא?
אתה אמור לנסות להבין בתורה כמה שאתה רק יכול. אבל אתה אמור לדעת שיש דברים שאתה לעולם לא תוכל להבין. מכיוון שהשכל שלנו הוא מוגבל, יש לנו שכל אנושי. והקדוש ברוך הוא אין סוף. אז גם אם הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הזכות להבין דברים מאוד עמוקים, עדיין אתה גבול והוא אין גבול. לעולם לא תוכל, אתה תוכל להתחבר לבלי גבול. יכול שתלמד יותר חסידות, תבין שאנחנו יכולים להתחבר לגמרי לבלי גבול, אבל לאו דווקא בשכל. ישנם דברים שההתחברות לבלי גבול היא דווקא בלי השכל. ופה מגיע מקומה של האמונה. היה פעם המלך גדול מאוד, שהייתה לו בת שקראו לה גאולה. גאולה. המלך רצה לחתן את הבת שלו עם מישהו. וכולם רוצו להתחתן עם הבת של המלך, זה הבת של המלך. אבל המלך אמר, אני צריך לעשות מבחנים, זה לא כל אחד יכול להתחתן עם הבת שלי. בקיצור, עשה להם מבחנים גשמיים, פיזיים, נפשיים. בסופו של דבר הוא זיקק אותם מתוך אלפי אנשים שבאו למבחנים האלה, שראו שלושה אנשים. מוכשרים פיזית, מוכשרים נפשית, מוכשרים שכלית. נראים כמושלמים. מתוכם אמר להם, עכשיו אחד מכם, הוא זה שיזכה בבת שלי. זה המבחן האחרון. מה המבחן? אומר להם, שימו לב, בניתי לכם בניין בין 1,000 קומות. 1,000 קומות. אני רוצה לכם שעונים, סטופר. יש לכם שעה. שעה אחת להגיע לקומה 1,000. מי שמגיע ראשון, יקבל את הבת שלי. שמוכנים? צאו! איך שהוא אומר להם את זה, נותנים ריצה, זה אנשים רציניים, ספורטאים רציניים, סיירות מובחרות, זה יוצא סיירות. רצים למעלה, רצים, 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 רצים. הראשון שרץ, והגיע ראשון, לקומה 100, הסתכל על השעון, שכל שלו עובד יפה, אם הגעתי אחרי חצי שעה לקומה, לקומה 200, הוא הגיע לקומה 200, אחרי חצי שעה לקומה 200, איך אני אגיע לקומה 1000? זה לא הגיוני, אין בו שום היגיון בעולם, הרי אני רק נחלש. אם אני אצליח לשמור על חצי מהכוח שלי, אני אגיע לקומה 300, מה, איך אני, אי אפשר. הצער התיישב, השני שבא אחריו, ראה אותו, מה קרה? הוא אומר לו, זה לא הגיוני. הוא אומר לו, אתה צודק, התיישב. השלישי המשיך לרוץ, הוא לא אתה רץ. הוא אומר, אני רץ לעשות מה שהמלך אמר. אבל אמרו לו, זה לא הגיוני. לא הגיוני, אני לפחות אעשה מה שאני יכול. המשיך לעלות, והוא יותר חלש מהם אפילו. בקומה 250, הוא רואה מעלית. חס למעלית, כפתור אחד יש שם קומה 1000, הגיע למעלה. אז זה הוא לא חשב, וגם לא הם חשבו. אבל המלך כן. למה? כי המלך רצה לבדוק את הנקודת האמונה שלהם. עד כמה הם מסוגלים לעשות דברים גם כשהם לא מבינים. זה יסוד מאוד גדול. אדם שאתה יכול לסמוך עליו זה אדם שאתה יודע שגם אם הוא לא הבין את עומק הדבר, הוא יכול לבצע את הנקודה, הוא יכול לבצע את העניין.
זה ראש בקיר.
דבר מאוד גדול. זה לאו דווקא ראש בקיר, לפעמים, כי ראש בקיר זה נשמע משהו כזה בלי שכל. אבל יש אדם שמשתמש בשכל, עד איפה שאפשר להשתמש בו. ואת השאר הוא משליך על האמונה. זה דבר מאוד מאוד גדול. צריך לדעת שזה הולך אבל ביחד. מה זאת אומרת זה הולך ביחד? כשאדם לומד תורה, הוא צריך לדעת שהוא יכול ללמוד תורה יוונית. זה הנושא של השיעור שלנו היום. מה זה תורה יוונית? נחמד. תביא איזה חידוש בתורה. תביא איזה עניין. זה מאוד יפה, אהבתי את זה. באתי לשיעור, נהניתי, היה כיף. אחלה תורה שבעולם. עכשיו תראה איזה משחק כדורגל, אחלה משחק שבעולם. עכשיו תביא איזה ביזנס טוב, אחלה ביזנס שבעולם. הוא יכול ללמוד תורה, כי הוא יודע שאיזו תורה הזאת היא תורת השם, היא שייכת לכל חלקי החיים שלו. כשהאדם לומד תורה כי היא תורת השם, התורה עצמה היא גם כן נראית משהו אחר לגמרי. כשאדם לומד תורת השם, הוא יודע שמה שהוא הבין זה רק רובד אחד מתוך רבים שיש בתוך התורה. למשל, לא דומה התורה שלומדים פה למטה לתורה שלומדים למעלה מבטאת הדרכייה. דוגמה, יש לנו מסכת נקראת בבא מציעא. מתחילה המסכת הזאת, שתיים אוחזים בתלית. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. אומרים לבית הדין, יחלוקו. כל אחד יקבל חצי מהסכום הזה, חצי מהתלית. בזמנם גם התלית עצמה, גם אם יוחצו אותה לחצי, זה היה שווה. הגיוני, נכון? מאוד הגיוני. אבל למעלה לומדים את זה אחרת לגמרי. למעלה באים שתי אנשים, שהיה להם זכות כי הם עזרו לבן אדם אחד להתקרב להשם, לעלות במעלות הקדושה, לעלות במעלות התורה, הפכו אותו להיות מאדם כזה שלא רואה בכלל אין בו דעת, פתאום יש לו דעת, והוא אפילו בעצמו נהיה אדם גדול. למעלה עולים שלושת האנשים האלה, שתי אנשים שקרבו אותו, והוא, וכל אחד מהם, הנשמה שלו אומרת, שניהם אוחזים בזכויות שלו, זה אומר, אני מגיע לי את הזכות הזאת. ושניהם אומרת, מגיע לי את הזכות הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר להם, לשתיכם תקבלו את הזכות. זאת אומרת, למעלה, מסתכלים על הדברים ביותר לשם שמיים, ויותר לשם שמיים, ויותר לשם שמיים, ויש בזה הרבה מאוד רבדים. כמה באמת זה התלית הזאת, ומה היא התלית הזאת? מה שאנחנו רואים את התלית ברובד נמוך של איזה בגד, למעלה זה קודש קודשים התלית הזאת, והאנשים שנמצאים שם, והנשמות שנמצאות שם, זה קודש קודשים. אבל אם אדם מסתכל על זה רק ברמה הבסיסית ביותר, אז הוא לומד תורה, הוא לומד רמב"ם, הוא לומד גמרא, והכל נראה לו כמו איזה משהו כזה, אוקיי, סיימתי, צריך ללכת. אבל אם אדם לומד את התורה לעומק, הוא מבין שהתורה היא רואה רחוק, היא רואה עמוק. זה יש אנשים שלומדים תורה ומבינים את מה שאמרתי, ועדיין מה שמחפשים בפנים זה את הנקודה של הכיף. ויש אנשים שלומדים תורה ומחפשים בפנים תמיד איפה השם נמצא. איפה השם בכל דבר? מה רצון השם בכל דבר? שתיהם מכוונים גבוה. אבל אלה שמחפשים את השם, הם מדויקים יותר. אם אתה תחפש את השם, תמיד בסוף יהיה לך כיף. אבל גם כשלא יהיה לך כיף, אתה תגיד, עשיתי מה שהשם רצה. כי זה העיקר עוד לפני כן. אם אתה תחפש תמיד את הכיף, זה יכול לא להסתדר לך לפעמים. היה אחד שכתב ספר מאוד חשוב, תורת חסד, אם אין לו אותו נקרא, לפני 150 שנה בערך, קראו לו רב זלמן, רב זלמן, איפה הוא היה?
כל
הזלמן ושניאר. לא, זלמן ושניאר. רב זלמן, רב זלמן, לא זוכר כרגע, לא, הוא היה, הוא כתב ספר מאוד חשוב. והוא, רב זלמן הזה, הגדול הזה, היה מאוד אוהב לבוא לאדמו"ר הצמח צדק ולהתפלפל איתו ולהגיד לו דברי תורה. הוא ידע להעריך מה זה רבי, אתם חשוב שאתם תבינו, רבי זה בן אדם שהוא נמצא איפה שאנחנו מדברים על המקום שלמעלה מהשכל, זה בן אדם שהוא מלא בשכל, אבל הוא נמצא במקום הזה שלמעלה מהשכל. אצל רבי, זה הרבה מעבר מלהיות רב. רב הוא לומד הרבה תורה אולי בדרך כלל. רבי זה בן אדם שהוא לא רק עסוק בתורה, הוא גם נמצא בדרגות קדושה מאוד מאוד גבוהות. נגיד, אתם מכירים בבא סאלי, דוגמה לדבר כזה, רבי. או רבי עם אדמו"רים חסידים גדולים, כמו הרבי מלובביץ' וכו'.
מה זה אומר שהוא...
זה אומר שהוא כל כך מכובד.
הרבי מקודם מוח אנושי, זה
אומר שהמוח שלו, התפיסות שלו, ההתחברות שלו, היא התחברות אלוקית. הוא לא סומך רק על שכלו בהתחברות שלו להשם. זה בן אדם כזה, שכשאתה מדבר איתו, יש יותר סיכוי גדול שתמצאתם את השם, כי הוא, יותר, הוא כל כך ביטול, שהצינור שלו להשם זה לא רק מישהו שעושה אחד ועוד אחד שווה שתיים, שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, והוא יכול לטעות בדרך. הוא בכלל מגיע עם חוקים אחרים. חוקים של ביטול.
הכנעה.
וראש ביטול, אני קנוע להשם לגמרי, ואף על פי שאני מחויב גם להשתמש בשכל שלי, השם הוא הרבה למעלה אצלו מהשכל שלו. התפיסות שלו הם... דוגמה לדבר, אני אסביר עכשיו בסיפור, אתה תבין את זה יותר. הגיע לה, הוא היה עמוד להגיע לרבי, רב זלמן לא זוכר. והוא, כשהוא הגיע לרבי, אז הוא קודם אומר לו חידושי תורה, והרבי, הרבי אחד הוא בא לרבי, אמר, יש לי חידוש תורה מדהים, אני חייב לבוא לרבי. הרבי מכניסים אותו מהר לרבי, כי כיבדו אותו, הוא היה אדם גדול. והרבי אמר לו, איך אני אוהב את הדרשות שלך, אני גם משתמש בהם, ואומר אותם. הוא מאוד שמח, כדי שרבי זה איש אלוקים קדוש. אז אם הוא אומר את המין לדברי תורה שלו, כנראה שהם נכונים. ואז הוא אומר לרבי, יש לי דבר תורה יפה בשבילך, אמר לו את הדבר תורה, והרבי אמר לו, אך, יש לך סברות נפלאות, רב זלמן. אבל הפעם, הסברה שאמרת, היא הנקודה שלה היא לא נכונה, כי זה נגד המשנה. אז רב זלמן, שהיה בקי בכל השס היטב, אמר לו, איפה זה, באיזה משנה הרבי? אז הרבי אמר לו, בסדר קודשים. סדר קודשים במשנה. אז אמר לו, הוא הריץ את כל סדר קודשים, אמר לו, איפה בסדר קודשים? אז הרבי אמר לו, באיפה זה מסכת. ואז הוא אמר לו, אני גם שם לא רואה איפה זה טעות. ואז הרבי אמר לו את המשנה המפורשת, הוא אמר, אוי, נכון, זה נגד כל מה שאמרתי. אז מה שאמרתי הוא לא נכון. ואז הרבי אמר לו, לפעמים אדם יש לו סברות מעולות, השכל שלו חזק מאוד, אבל את הנקודה הוא יכול היה לפספס. ואז רב זלמן הזה תמיד היה הולך עם זה, היה אומר, לרבי יש את הנקודה. אצל אדם גאון, חכם, עוד לו סברות גדולות, אבל הוא יכול לפעמים לפספס את הנקודה. וזה ההבדל בין רב גדול לאדם גדול שיודע שכל, אפילו של תורה, לבין רבי או מי שבטא להשם. כשאדם בטא להשם, הוא רואה תמיד את השם בתוך הדבר, אז הכל נראה אחרת. הוא רואה מראות שאדם רגיל בכלל לא רואה אותם. והיוונים לא הסכימו לקבל דבר כזה, שיש אנשים שהם ביטו להשם, מחוברים להשם. הם אמרו, תחבר לתורה, תחבר לשכל. לא להשם. לסיום, אני רוצה שניקח את הדברים האלה הביתה. כשאדם יודע שהוא מחובר להשם ולצדיקים, לא רק בשכל והיגיון, יש לו סיכוי שגם ההיגיון שלו יהיה היגיון בריא. כשאדם מחובר להשם רק מתוך היגיון ושכל, סיכוי גדול מאוד שמחר השכל שלו יגיד אחרת חס ושלום. ואז האמונה שלו כבר לא תחזיק, כי זו לא אמונה יסודית. ולסיום אני אספר לכם סיפור על הנר החמישי. אתם יודעים שהנר החמישי, הוא לעולם לא יכול לחול להיות דולק בשבת. אתמול בהשגחה פרטית, היינו אמורים להיות היום אצל החיילים, נכון?
כן.
בהשגחה פרטית נבי, נכון? אמר לך?
כן,
ש... ראינו, אתה ראית במזג אוויר, אמרנו זה, יום שני. עברנו ליום שני, יום שני, דווקא ביום שני נסענו לחיילים הצדיקים האלה, שזה הנר החמישי היה דווקא. ועל הנר החמישי יש סיפור שאתם חייבים לשמוע ובזה נסיים. סיפור מדהים.
מצליח ישועות זה הנר החמישי.
מאוד,
זה
מאוד.
זה כבר שינוי מהארבעת הנרות כבר לצמיחה.
וגם, זה לא רק זה, זה גם נר שמאיר את החושך. אני אספר לכם איזה סיפור מדהים. הרב מלובביץ' התחתן ב-י"ד בכסלו לפני הרבה מאוד שנים, נגיד 80-90 שנה, התחתן יותר, הרבה יותר. 60 שנה. ו... 80 שנה אפילו, היום זה כבר זה. ובחתונה שלו, הוא הרי היה חתן של הרבי הרייץ. הרבי הרייץ לא בחר סתם חתן. הוא בחר חתן כזה, הרי הרבי לא היה קרוב משפחה שלו כזה. הוא בחר אדם שהוא אמר שהוא בקיא בכל הבבלי והירושלמי, בכל השס, והוא גם... קודש קודשים, ככה היה אומר הרבי הרייץ, זאת אומרת, רבי, הוא ראה אבא שהוא רבי. וחיתן אותו עם הבת שלו. בחתונה הגיע יהודי אחד עם הבן שלו, כי זאת הייתה חתונה גדולה ומפורסמת, הייתה אז בליטה. הרבה מאוד אנשים הגיעו למרות כל הפרעות שהיו, למרות כל המלחמות שהיו. הגיעו לשם לראות את החתונה הגדולה של בת הרבי מלובביץ' עם בן הרב, הרב מקודנסלב. הרבי היה בן של רב מאוד גדול שסבל הרבה מהגזירות הסובייטיות, לא משנה. שתיהם היו לוחמים יהודים מאוד גדולים, הרבי הרייץ והאבא של הרבי. הרבי מלובביץ' אני מתכוון כאן. והרבי הרייץ בא שתי אנשים, אבא ובן שלו, לבקר אותם. הבן הזה היה צעיר מאוד, שאבא שלו הביא אותו לראות את החתונה. הרבי הרייץ אמר להם, אם אתם כבר פה, כנסו, תדברו קצת עם החתן שלי, תכירו אותו. הרבי הרייץ הכיר את האבא. הבן, זה עליו אנחנו מספרים. הרבי פונה לבן, שהיה צעיר, אפילו קצת יותר מהרבי, ואומר לו, או, איזה יופי שהגעתם. י"ד בכסלו. הרי אנחנו בסמיכות לנרות החנוכה. ככה בחר לדבר איתו. והוא אומר לו, אתה צריך לדעת, הוא אומר לבחור הזה, לבחור הצעיר, שבחנוכה יש את הנר החמישי. ואתה יודע למה נר החמישי לעולם לא יכול לחול בשבת? ככה יוצא, שהוא לעולם לא יכול לחול בשבת, בזמן שאנחנו קובעים על הראייה, לא על הראייה, שאנחנו קובעים את זה לפי הלוח היום, לא לפי עדים. אומר לו הבחור שהיה גם למד קצת, למה לא יכול לחול בשבת באמת? מה הסיבה? אומר לו הרבי, כי הסיבה נר החמישי תפקידו להאיר את החושך הכי גדול. ואז הרבי אומר לו, אפילו בקנדה בטורונטו, ואפילו בלונדון, הוא יכול להעיר את החושך ששם. טוב, הוא שמע את הדברים, דרשה יפה, אבל הוא הבין שהרבי אומר לו איזה משהו, שבכן הוא לא הבין עד הסוף. בסדר, טורונטו, לונדון, כאילו מה הרבי אומר לו את זה? אבל הוא ראה את הרבי, דיבר איתו קצת, ראה את הגאונות שלו, זכר את הדבר. עוברים 20 שנה. הבן אדם הזה גר בקנדה בטורונטו. והוא מגיע לרבי, אחרי 20 שנה, הוא נמצא בניו יורק, אומר לבן שלו כבר, אבא שלי לקח אותי לחתונה של הרבי. הרבי הזה הוא הרבי עכשיו בארצות הברית. בוא ניכנס אליו, נקבל ברכה, נגיד לו שלום, וזה. זכיתי להכיר אותו. אני עכשיו אבוא ואני אתברך ממנו. אתה יודע, ראיתי אז שהוא אדם גדול. עכשיו בטח, הוא לא יזכור אותנו, אבל... כן, נכנסו אליו, הרבי אמר לו, או, איזה יופי שהגעת. אתה זוכר, ככה אמר לו הרבי, שהנר החמישי, למה הוא מאיר את החושך, למה הוא לא יכול לחול בשבת? קודם כל, היה באלם שהרבי זוכר בכלל מי הוא, ומדבר איתו בדיוק על אותם דברים שדיבר איתו 20 שנה קודם, הרי מאות אנשים עוברים ביום ליד הרבי, אני לא מדבר, כן? ואז הרבי אומר לו, בגלל שהרבי הרייץ שלח אותך אליי, אז אני צריך לקבל אותך באופן מיוחד, כי זה מצוות המורי וחמי. אני לא יכול לקבוע דבר כזה שתעמוד בתור, אתה חייב להיכנס. אז הרבי אמר לו, למה הוא חל בזה? אז הוא אמר לו, אני לא זוכר, רבי הסביר לי, אבל לא... אז הרבי אמר לו, כי הנר הזה יכול להדליק את החושך הכי גדול, גם בטורונטו וגם בלונדון. ואז הוא נזכר שהרבי אמר לו, והיא לפלא בעיניו. עוברים 20 שנה. הבן אדם הזה בטורונטו בינתיים, עוד 20 שנה. עברו כבר 40 שנה מאז החתונה. הבן אדם הזה כבר מבוגר יותר, כבר יותר מ-60, יש לו כבר ילדים ונכדים, והוא מגיע לרבי עוד פעם בניו יורק, והוא מחליט להיכנס אותם לרבי. ואז הוא לא סתם נסע, הוא היה בקהילה יותר של סאטמר, הוא היה התקשר יותר כבר לסאטמר, סאטמר זה כאלה שבאים ואומרים, צריך להיות בקו מאוד ברור, אנחנו לא מתחברים לאנשים שהם לא שומעים תורה מצוות. נקודה, אוהבים את כל היהודים והכל.
ולא,
כן, הם לא יהיו נגד. לא, אל תחשבו, עושה דברים, לא אנשים רעים. יכול להיות שאנחנו לגמרי בחילוקי דעות איתם, ובהחלט גם אני. ברור, כן? הם נגד המדינה שלנו ונגד הרבה דברים כאלה. אבל... הרבה חסידים יש להם לבוש מיוחד, הם לא כל כך שונים בזה. אבל הם למשל, מה שמיוחד אצלם זה שהם למשל נגד מדינת ישראל מאוד. בסדר? זה לא שאני אוהב את מדינת ישראל. אני לא אוהב את מדינת ישראל, אני אוהב את היהודים, אני אוהב את הארץ.
מה, זה מהשערים?
לא, זה דומה מאוד, אבל קרוב מאוד, אבל קרוב מאוד. אבל ההבדל זה שאנחנו באים ואומרים, אוקיי, המדינה כמדינה, כשיטה, אולי אני למשל באופן אישי לא מאמין יותר מדי ברעיון הציוני, אבל אני בהחלט מאמין בארץ ישראל, בעם ישראל, בקדושה. אף אחד, מי מבין בכלל מה זה הרעיון הציוני? יש מישהו שיודע מה זה הרעיון הציוני? באמת לאמיתה. אין דבר כזה. כל החיילים שלנו שיוצאים להילחם, נלחמים בגלל שאנחנו עם קדוש וארץ קדושה וכו' וכו'. כולכם מבינים מה אני מדבר הרי. אבל הם, כאילו בגלל שהם נגד הציונות, אז הם גם יצאו מאוד נגד חב"ד. כי חב"ד בא ואמרו, נכון, בסדר, אולי אנחנו לא מאמינים ברעיון המדיני. אבל מה זה משנה? זה יהודים, זה קדושה, זה האחים שלנו, אנחנו עם כל יהודי שבעולם. כלומר, הרבי בא ואמר, יהודי זה קודש קודשים, יותר מכל דבר אחר. אז הוא שמע את הקולות האלה הרבה, הוא אמר שכשהוא בניו יורק הוא רוצה לשאול את הרבי. הוא הגיע לרבי ואמר, רבי, אני רוצה לשאול. אני באתי לשאול הפעם, למה חב"ד מקרבים כל היהודים, גם יהודים כאלה שלא שירים תורה מצוות, גם זה לא כדאי לשמור על המרחק קצת מהילדים שלנו, מהילדים שלהם. אז הרבי אומר לו, אתה יודע למה הנר החמישי יכול להדליק את האור גם בטורונטו וגם בלונדון הרחוקה? אז הוא נזכר שהרבי תמיד שואל אותו את זה, אז הוא אומר למה? הוא אומר, כי אתה צריך לדעת שהנר החמישי יכול להאיר גם את החושך הגדול ביותר. ואז הרבי אומר לו, אם לשכן שלך הייתה בת שיורדת מהדרך, לשכן הסאטמר שלך, כי הוא היה קצת מקורב לסאטמר, עד שיורד מהדרך, וזה היה בשר שלו, הוא לא היה הולך לנסות להציל אותה? אז הוא חשב על זה וזה נכנס בליבו. הוא אומר לו, אנחנו עם ישראל, אנחנו כל אחד זה בשר מבשרך, זה בן שלך ובת שלך. אין פה משהו כזה שהוא של שם והוא של שם. אין מציאות כזאת אצל יהודים. לא קיים חיה כזאת שהוא לא שייך וזה כן שייך. יהודי זה יהודי ואנחנו זה מבשרך, אל תתעלם. הדברים נכנסו בליבו. גם שומע את זה מהרבי, זה נתפס אצלו חזק, והוא החליט שהרבי הזה זה קודש קודשים, הוא הסכים לגמרי עם מה שהרבי אומר. עברו כמה חודשים. והשכן שלו, הבת שלו ירדה מהדרך. לגמרי. לאן היא נסעה? ללונדון. ללונדון, והיא נמצאת שם עם גוי, אני חושב זה היה קושי, אבל היה גוי בטוח. והבן אדם הזה אומר לו, תקשיב, אתה נוסע, הבן אדם הזה שהיה אצל הרבי, השכן אומר לו, אתה הרי נוסע ללונדון, הוא בדיוק נוסע ללונדון. אומר לו, תלך, תעזור, תמצא, אני לא יודע איפה הבת שלי נמצאת, תעזור לי, שמי שימצא אותה. אומר לו, תדע לך שאני אלך לחב"ד, הוא אומר, לא אכפת לי לאן תלך, רק תמצא את הבת שלי. זה נוגע לו, נוגע לו, זה הבת שלו, כמו שהרבי אמר. הוא מגיע לשם, למי הוא פונה? לשליח של חב"ד בלונדון, מי שאכפת לו. השליח הזה מוצא את הבת שלו, בן אדם הזה נמצא שם בפגישת עסקים כמה ימים, בנר החמישי של חנוכה, הוא אומר לו, הבת אצלי במשרד, בוכה בכי תמרורים, מסכימה לעזוב את הגוי, רוצה לחזור איתך, ומשום המשרד שלו, הוא רואה את הנר החמישי, הוא פתאום קולט מה הרבי אמר לו לפני 40 שנה, גם כשבן אדם נמצא בטורונטו או בלונדון, הנר החמישי יכול להאיר את החושך הכי גדול. 40 שנה אחורה, עכשיו הוא מבין מהרבי מדבר איתו קדימה. זה ראש של קדושה. זה לא שכל אחד ועוד אחד שווה שתיים, הוא קרוב אליי, הוא לא קרוב אליי. זה רבי שרואה אלוקות, רואה כל יהודי. למה? כי הוא ביטו להשם לגמרי. את זה היוונים לא היו מסוגלים לקלוט. אבל אתם ברור שכן. אז זהו, אז שנזכה בעזרת השם, שאנחנו נכניס לבתים שלנו את האמונה הפשוטה הזאת. ואת האור הזה, ולא את התומעה הזאת, של יש כאילו רק אני, כוחי ועוד צימדי, ושכל ותו לא. וכל זה, אפשר לעשות עם הרבה שכל, אין איזה שום בעיה.